תארי לך שהייתה לך הזדמנות לקבל הצצה למוח הגברי, להבין בדיוק מה גברים רוצים ואיך הם חושבים. כמה זה היה מקל עלייך את החיים ואת האינטראקציות איתם? גברים ונשים הם הפכים, חושבים אחרת, מתנהלים אחרת, ובאותה נשימה גם דומים. הם בני אדם בדיוק כמונו, הנשים, וזה אומר שגם להם יש צרכים רגשיים ושדים פנימיים. אז מה גברים רוצים? פתיח ומתחילות. שלום לכולן וברוכות הבאות למדברות יחסים, הפודקאסט שיעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. בכל פרק נדבר ונעמיק על סוגים שונים של מערכות יחסים, אהבה, אהבה עצמית, ניגע בדפוסי התנהגות, תבניות חשיבה, עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. אני רונה באבו, מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים, מייסדת ואהבת ומנחת הפודקאסט הזה, שנולד מתוך רצון לעזור לנשים להיטיב את מערכות היחסים שלהן ולהאיר את הרבדים העמוקים שמשפיעים עליהן. העולם שלנו מבוסס על מערכות יחסים, כולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל בשום מקום לא באמת לימדו אותנו עליהן, וזה התפקיד שאני לקחתי על עצמי. בפודקאסט אני חולקת איתכן תובנות וכלים שעזרו לי ולמאות נשים שזכיתי ללוות בשנים האחרונות. מתוך כל הידע המקצועי שרכשתי והניסיון המעשי מתוך מציאות חיי וחייהן. הכאב הכי גדול שלי הפך לשליחות שלי, ואני מתרגשת להשפיע ולהעניק בחזרה לעולם בפלטפורמה המופלאה הזאת. מדברות יחסים מתחילות עכשיו. אז היום לפרק של מה גברים רוצים, הבאתי אורחת מיוחדת שככה עושה חייל ברשתות, עושה גם פרובוקציות שאני מתה על זה. ואני שמחה ונרגשת להציג את אביטל, שהיא מייסדת המרכז להעצמה גברית. היא עוזרת לגברים לשחרר חסמים רגשיים כדי שיוכלו לתקשר עם נשים בביטחון ובחופשיות. ובעצם אביטל, את המקבילה שלי שעוזרת לגברים. נכון?
נכון מאוד, ואני נרגשת להיות כאן היום. תודה ש... הזמנת אותי.
איזה כיף, מתוקה שלי, את מהממת. אז לאט לאט ההתרגשות ככה תלך ותרד. אני גם מתרגשת, כי אני חושבת שהפרק שלנו הוא ממש חשוב. את יודעת למה? כי בסוף יש פערים מאוד גדולים, תפיסתיים, תרבותיים, ביולוגיים, כימיים. יש בינינו ממש פערים גדולים בין גברים לנשים. ואני חושבת שהפרק היום יעזור למי שתאזין לו ולמי שיאזין, כי סיפרתי לך שיש לי גם קצת גברים מאזינים, יעזור לגשר קצת על הפערים, וככה, בעזרת השם, שהפרק הזה יהיה גשר בין המינים.
ממש ככה.
אז תני לנו קצת רקע, למי שלא מכירה, לא מכיר, אני עוקבת, אני אוהבת לראות את העבודה שלך ברשתות, את עושה עבודה מדהימה. תני לנו קצת רקע, מה את עושה באמת בפועל.
אז אני אוהבת להתחיל בזה ש... אני מנהלת את המרכז להעצמה גברית, והרבה אנחנו שומעים על העצמה נשית, על כל מה שקשור באיך להעלות את הנשים, איך לעזור להם להרים את עצמן, ואני מרגישה שבמיוחד בעידן המודרני, שפמיניזם ממש ממש שולט, קצת שכחנו גברים, ויותר מזה, הרבה נעשה כדי להרים נשים על חשבון גברים, ואני מרגישה שנשים מפסידות מזה. אוקיי, בוא נתחיל מזה.
תרחיבי, תסבירי, זה מעניין.
מרגיש לי שקודם כל דיברת על שוני בין גברים לבין נשים. אנחנו מבינים שיש איזשהו שוני לא רק ביולוגי, אלא גם רגשי. יש איזשהם תפקידים מסוימים, כן, שלא התעצבנו עליי כאן על המגדור ועל ההגדרות, אבל בסוף צריך להפנים את זה שיש שוני מאוד מסוים גם בתפקידים, בתוך התא המשפחתי בין גבר לאישה. וכשהפמיניזם מעודד נשים הרבה פעמים להתחזק ולקחת את הכל ולהיות סופר-וומן וגם להיות בבית וגם לעשות קריירה, באיזשהו מקום הוא דוחף את הגבר, דוחק אותו הצידה ואומר, אתה לא נחוץ כאן. והרבה גברים מאבדים את הביטחון שלהם בכלל להתחיל עם נשים מתוך המקום הזה שהן ידחו אותם, כי כבר יש להן את הכל. כבר יש להן את הכסף, כבר יש להן את העצמאות, כבר יש להן את הביטחון, מה הן צריכות גבר. ויותר מזה, תנועת המיטו גרמה לגברים הרבה פעמים אפילו לסלוד מגישה בכלל פנים אל פנים ולהתחבא מאחורי מסך ואפליקציות. זאת הסיבה שהמציאות היום כל כך כל כך עגומה. ומה שאני עושה עם גברים זה אני עוזרת להם לקבל את העוצמה שלהם בחזרה. לא רק שאנחנו מבינים כמה אנשים צריכות בסופו של יום את התפקיד הזה, הגברי הזה לצידם, כדי להרגיש נאהבות, בטוחות ויציבות בתוך התא המשפחתי, אלא ממש עוזרים לגברים לקבל את הכוח בחזרה, למרות הפמיניזם והזמנים המודרניים, ובאמת להצליח לקבל ביטחון, לדבר עם נשים פנים אל פנים, להצליח לגשת אליהן ברחוב, ממש, ולמלא את מקום הגבר בתוך המערכת יחסים, כי גברים פשוט הפכו להרבה הרבה יותר נקבים. הרי אנחנו חייבים להבין שיש פופולריות, ואם אישה נדחקה לצד הגברי שלה ולאנרגיה הזכרית שלה, אז גברים בעל כורחם הוכחו להיות נקבים, ואז המשיכה פשוט נאבדת.
אימאלה, תקשיבי, אין דיוקים וסינכרונים מטורפים כמו הפרק הזה לשבוע הזה. יש לי תוכנית שנקראת מקודשת, שזו בעצם תוכנית פרונטלית בקבוצה, זה תהליך אישי בתוך קבוצה, תהליך עומק באמת מטורף, והמפגש שהיה השבוע קשור בעצם לבניית הבית וזוגיות רוחנית. ושם אני בעצם, אנחנו עושות תהליך של בחירת ערכים, הגדרה של דיל ברייקר, זה גבולות שלנו, חזון זוגי, דיל ברייקר זוגי, ושם בעצם אני מסבירה ומרחיבה לעומק כחלק מי. נושא שלם שנמשך ככה לשלושה שיעורים, אבל הוא הגיע לפיק שלו בשיעור הזה, ודיברנו באמת על הנושא של תפקיד האישה בזוגיות ותפקיד הגבר. ואני מסבירה את הדברים, ואת יודעת, אני שומעת אותך ואני אומרת, יו, איזה כיף, את עושה חיל, זה כל כך חשוב מה שאנחנו עושות. ואחד הדברים שאמרתי, פתחתי את הנושא הזה, בנשים הפכו להיות גברים וגברים הפכו להיות נשים, יש לנו בלבול בין המינים. למה? בדיוק מהסיבות שתיארת, וכמובן שאני שומעת כשהן באות ללמוד ורוצות באמת כאילו להיות נשים בתוך הזוגיות, ושגבר יהיה גבר, ובאותה נשימה יש התנגדות כל כך חזקה להכיר בזה, שיש לגברים תפקיד מסוים. זה מבנה מסוים, זה תפקיד שנגזר מתוך המבנה שלהם, מתוך מה שהם נועדו בייעוד שלהם, ולאישה יש את התפקיד שלה. ואז יש כל כך הרבה התנגדויות. עכשיו, את יודעת, תפסתי את אחת התלמידות, אני חייבת לשתף אותך וגם את המאזינות, ואני אתן לך ככה להמשיך, כי את מביאה פה נושא שהוא חשוב כל כך. אחד הדברים שצפו שם במפגש, זה שהיא נורא התנגדה, ואמרה, זה נשמע נורא פרימיטיבי. ואז שאלתי אותה, למה כשלמדנו על סגנונות תקשורת ועל שפות אהבה, למה היא קיבלה את זה באהבה שיש אנשים שמדברים או מתקשרים בצורה מסוימת, וזה לא מכיס אותה? ויש אנשים שמדברים אהבה בצורה מסוימת וזה לא מכיס אותה, אבל כשאני מסבירה על גבר, על מה הוא צריך, וממה הוא מיוצר, ומה מפעיל אותו, ומה מניע אותו, ומה הוא צריך בעצם מאישה, זה מכיס אותה נורא.
אני חושבת שזה הרבה פעמים מגיע מתוך המקום הזה שבעידן המודרני אנחנו רגילים שיש לנו את החופש לבחור. שאנחנו... בסופו של יום יש לנו איזשהו סוג של עידן שפע כזה. עידן שפע שבו אנחנו יכולים להיות מי שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים, בלי הגבלה בכלל. והחופש הזה, הליברליות הזאת, כל כך נטמעה בנו בעידן שפע הזה, שאנשים לא יכולים להכיל את הקונספט שיש דברים שמאפיינים אותם יותר או מאפיינים אותם פחות, או ציפיות חברתיות כאלה ואחרות מהם. הם לא צריכים להתמודד עם ההגבלות או הגבולות האלה. עכשיו, אנחנו חייבים להדגיש שהתפקידים המגדרים, נקרא לזה גבר או אישה, הם לא גבולות חותכים, הם לא שחור על גבי לבן והם לא תורה מסיני. אנשים חייבים להבין שגם בנשים יש אנרגיה זכרית וגם בגברים יש אנרגיה נקבית. אנחנו לא רוצים להוציא, נקרא לזה, מגבולות המותר, אף אחת מהאנרגיות האלה. אבל אני גם רוצה לציין שהרבה פעמים אותם אנשים שחוששים שהגבולות האלה יגדירו אותם ויגידו לאישה, אישה צריכה להיות אישה, גבר צריך להיות גבר. זה לא לחלוטין מדויק, כי כל אישה יש לה את הצבע שלה. היא יכולה להיות יותר, נקרא לזה, מחוברת לאנרגיה הנקבית שלה, אבל בעלת איזשהם תכונות זכריות, זה בסדר גמור. זה לא אומר שהיא לא אישה טובה. אנשים פשוט מפחדים שימסגרו אותם, שיקלעו אותם, אבל זה לא חייב להיות ככה. אנחנו יכולים לשמור על חופש הבחירה שלנו, ועדיין להישאר מחוברים לאנרגיה המקורית שנמצאת בנו, כמו בכל אדם ואדם.
בנטייה הטבעית, יש נשים שהן סופר נשיות, והאנרגיה הזכרית שלהן יותר דומיננטית, וזה המצב המאוזן. ולהפך, אותו דבר לגבי גברים. וואו, תקשיבי, את יודעת, אני בטוחה שהמאזינות שמחשב מאזינות לנו, ואני ככה נכנסת לראש שלהן, היו רוצות להיות זבוב בחדר, שבו את נפגשת עם גבר לתהליך, ומה מדברים שם? כאילו, על מה? איזה בעיות מגיעות לשם?
וואו, אני חושבת שזה כל כך מגוון, ממש ממש מגוון, ויש לנו, אני אוהבת לחלק את זה לשני סוגים של גברים. גברים שנקלעו וננעלו בתוך הזכריות שלהם, וגברים שהנקביות שלהם יותר שולטת בהם. זה ממש ממש גברים שאו שהם שבועים של הציפיות החברתיות מהם, של המגדר הגברי, וממש נעולים מבחינה רגשית, חסומים, מדחיקים את הרגשות שלהם, וזה כמובן וכמובן פוגע להם בזוגיות שלהם, או גברים מאוד נקביים, שכתוצאה, כמו שאמרנו, העידן המודרני שכבר גברים מרגישים מפוחדים.
סירס אותם.
סירס אותם, בדיוק, זה המילה הטובה. אומנם היא כביכול קיצונית, אבל זה ממש ככה. הם יותר כבר נדחקו לצד הנקבי שלהם, ולפיכך גם כאן יש להם בעיות בזוגיות שלהם, כי אישה בסוף בסוף ביצר, בבטן, כן מחפשת גבר שנותן לה יציבות.
וביטחון, בוודאי, איזו שאלה. אז תגידי, בואי ניקח רגע דווקא את הסוג הראשון, הגברים שהם כאילו כלואים בתוך גבריות מובהקת. מה, למה שבכלל יבואו אלייך? כאילו, למה זה מפריע להם? זה על פניו נראה מה שמצופה מהם. אז מה מפריע להם?
אז תחשבי על זה שזה בן אדם שהגדירו לו שגבריות זה לא לדבר על רגשות, זה להיות חזק תמיד, לא משנה מה קורה לך. וכשגבר יוצא מנקודת ההנחה הזאת, אז קשה לו מאוד לבטא את הקשיים שלו. ואז מה שהוא עושה זה אוגר ואוגר, ואפילו הרבה פעמים מדחיק את הרצונות האמיתיים שלו פנימה, והאישה שלו רק רואה שהוא אנמי בתוך הקשר, ואז היא מרגישה לא נאהבת, היא מרגישה שהוא מתפרץ עליה, כי הוא אכן מתפרץ עליה, כי הוא עוגר כעסים, ואז זה יוצר ריבים מאוד משמעותיים. והיא גם מרגישה שאין לו אישיות בתוך הקשר ואין לו מספיק עמוד שדרה. כן, הוא חזק, כן, הוא יציב, אבל הוא לעולם לא מעמיד לה מספיק גבולות. או כשהוא כן מעמיד לה גבולות, אז הרבה פעמים זה מתוך מקום מאוד שכלי, אני יודע שזה לא אמור להיות ככה, אבל היא לא מבינה מאיפה הוא מגיע, כי הוא לא מצליח לחלוק איתה את המניע הרגשי של למה עובר כאן הגבול. ואז זה או שהוא שותק ומדחיק ומתפרץ עליה, או שהרבה פעמים היא פשוט אפילו לא מכירה את הצרכים הרגשיים שלו, כי הוא לעולם לא נותן לה לדעת אותם, או שהוא בעצמו לא יודע אותם.
יו, זה מטורף. זה כאילו את מספרת לי על תלמידות שלי, חלקן כמובן יש לי גם גיוון, שבדיוק מתמודדות עם הדבר הזה. ואז מה שקורה, את הגדרת את זה גבר אנמי. אצלי זה יותר מורגש או מתבטא. אני יותר פוגשת את זה במקומות של אישה מרצה. שהיא בעצם אין לה את העמוד שדרה הזה, היא לא מציבה את הגבולות, היא לא מתקשרת את הרצונות שלה, הרבה פעמים זה כי היא לא באמת מכירה, היא לא באמת יודעת, והרבה פעמים זה כי היא מפחדת שכשהיא תעשה את זה אז הוא יעזוב והיא תישאר לבד. יש גם את הפחדים האלה אצל גברים?
וואו, לחלוטין, גברים שהרבה פעמים גדלים בתוך משפחה שהם נדרשו לבטל את עצמם בתוך המשפחה הזאת. הרבה פעמים רואים את זה אצל גברים שגדלו עם אמא שמאוד דורשת מהם והם נאלצו לרצות אותה כל חייהם. אז הרבה פעמים הם מבינים, אוקיי, זה המודל, זו המשוואה. אני מבטל את עצמי, שווה, יאהבו אותי. ואז מה שהוא עושה, הוא פשוט משחזר את הטראומה או הצלקת הזאת עם הבת זוג העתידית שלו, והוא פשוט ממש כמו פאזל, כמו שני מגנטים, נמשך דווקא לנשים היותר דורשניות, דומיננטיות, שמוציאות ממנו כל טיפה של, נקרא לזה, אנרגיה, ומרצה אותן.
כי זה בעצם מה שהוא מכיר, כי ככה למדתי על פי אימא שזה, זאת אישה.
כן.
ואז מתוך הדינמיקה הזאת למדתי את עצמי, על איזה גבר אני אמור להיות. מעניין גם לשמוע גם על האבא בסיפור, כי בדרך כלל אם יש אימא שהיא מאוד מאוד דומיננטית, ולובשת המכנסיים בבית, נכון. היא כנראה תהיה באנרגיה זכרית מאוד חזקה, ואבא נכון. יותר
מוטל. או נקבית רעילה, שצריך לדבר על זה שנייה, כי גם נשים, נקרא לזה נקביות, יודעות להיות מאוד מאוד דורשניות ממקום של מניפולציה רגשית, וגם על זה צריך לדבר. זה לא רק תכונה של גברים להיות דומיננטים ולדרוש, זה גם תכונה נקבית, אבל צריך להבין שיש פה ספקטרום של נקביות בריאה, מאוזנת, אחת כזו שאגב, מה זה נקביות מאוזנת? בעיניי זה כשהזכרי והנקבי שלי מאוזנים, ויש נקביות רעילה, אני לוקחת את הנקביות שלי לקיצון, נשים הן מאוד אינטליגנטיות רגשית, ואז אני מקצינה את היכולת שלי לשלוט ברגשות של עצמי ושל הסביבה, ואני דורשת מתוך מקום של מניפולציה רגשית, וזה אחת הקטסטרופות הכי גדולות שקורות לגברים בתוך קשרים. כי הם לא יודעים לקרוא רגשות כמו שאנחנו יודעות. נכון. הם מרגישים אשמים בכל חתיכה וחתיכה מהקשר, ואנחנו יודעות לסובב את זה מעולה. ולכן כל אישה לדעתי, ואומרת את זה בתור אחת שגם לא הייתה מודעת לכוחות שלה, שהייתי עושה את זה בתוך מערכות יחסים, כי לי היה לא נוח להתמודד עם מה שאני עושה. אז תמיד הייתי מפנה את זה בחזרה, והם תמיד איכשהו היו, בסופו של יום, מאמינים. כי אין להם את היכולת.
אין להם חשיבה מורכבת כמו לנו.
בדיוק. ואנחנו חייבות בתור נשים, אני מאמינה בזה, יש לנו כל כך הרבה יכולות, אנחנו חייבות להיות ממקום של ענווה וממקום של כבוד.
יושרה. בעיניי זה יושרה, יותר מהכל.
יושרה עם הגבר שלנו, ולהשתמש ברגשות שלנו וביכולות הרגשיות שלנו, לצרכים המיטביים, לא רק של בן הזוג, אלא של הקשר. לבנות את הקשר, ולא להתעסק במלחמות של מי צודק.
אני ממש מסכימה, אני יכולה אפילו לשתף שאני ממש תפסתי את עצמי לפני שבוע. אני נשואה לגבר המאמן ביקום עבורי. ותפסתי את עצמי, עושה למניפולציה רגשית, במצב שבו הייתי צריכה לבקש סליחה, והייתי פאסיב אגרסיב, ועשיתי שם מניפולציה, וקלטתי את עצמי ועודיתי באותו רגע, סליחה, עשיתי מניפולציה, אני מצטערת, רגע, בטל ומבוטל, עכשיו ביקשתי סליחה. הוא נורא העריך את זה, זה נורא הצחיק אותנו, כי זה היה מצחיק איך שעשיתי את זה. אבל זה בורח לנו כל הזמן, וכדי שלא יקרה מה שתיארת, כי זה קורה. בואי, זה קורה עוד מילדות, אגב.
נכון.
מגיל קטן, אנחנו כבר כילדות צעירות, תינוקות, כבר יודעות לזהות ומה שנקרא לשחות רגשית. יש לנו, אצלנו זה הרבה יותר מורכב, אצל גברים זה הרבה יותר פשוט, ובשביל שזה יקרה פחות, או כדי שנדע לתקן את עצמנו תוך כדי תנועה, כדי שגם אנחנו נהיה במקום של אחריות, וגם הבן זוג שלנו יהיה במקום מיטיב עבורו, והוא לא מיד ייקח על עצמו את האשמה ויצמצם ויבטל את עצמו, אנחנו צריכות להיות עירות לדבר הזה, להסכים לראות את זה, ולא לפחד מהחלק הזה, לדעת שהוא חלק בילט אין מהיותנו נשים, והעבודה אל מול החלק הזה, זה התהליך התפתחות שלנו בין לגמרי. היתר. מהמם. תגידי, את יודעת, אני רוצה לפתוח עכשיו, דווקא ביקשתי מהעוקבות באינסטגרם, פתחתי תיבה, הפציצו, את לא מבינה, תיבה סערה שם, ושאלו שאלות ממש חכמות ויפות, שאני רוצה לתת להם מקום, כי אני מרגישה כשופר עבורן בפרק הזה. אז השאלה הראשונה מתקשרת באמת למה שאמרת כאן מקודם, על העניין של הגבר הזה שהוא קלו בתוך הגבריות שלו. למה כשהפחד מנהל אותם, הם מרחיקים אותך ולא מדברים בכנות? למה זה קורה?
אז קודם כל חשוב להבין שזו התנהגות אנושית, היא לא רק גברית. גם לא כל הגברים יש לציין עושים את זה, כבר לשים את זה רגע על השולחן. למה בכלל גברים בפרט עושים את זה? כי למעשה, להכיר בעצם זה שהם מפוחדים עכשיו, זה עוד יותר מפחיד אותם מהפחד עצמו. כי כשאת תראי אותם מפוחדים, יש לזה משמעויות והשלכות בעיניים שלהם, על הקשר שלכם. וכאן גם שוב נכנס החלק שלנו כנשים, לחבק אותם גם בתוך הפחדים שלהם. ואז תראי, ככל שאת תחזקי אותו על הפגיעות שלו, על הפחדים שלו, ותתני להם בית ומקום ולגיטימציה, אז הוא דווקא כן ירגיש בנוח לשתף אותך בפחדים שלו, ולשתף אותך במה הוא באמת מרגיש במקום להתרחק.
אז בעצם מה שאת אומרת זה שהקושי שלהם, של גברים, בואי נחליל רגע, רק בשביל השיח, הקושי של גברים לשתף ברגשות שלהם, הוא בעצם יושב על מה מצפים ממני כגבר, מה התפקיד שלי כגבר, וכשאני משתף בקושי, התפקיד שלי עלול להתערר. זה בעצם מה שאת אומרת.
באיזשהו מקום, כביכול, זה מרגיש להם כאילו מיהו פרטנר פחות איכותי, פחות רצוי, ושאת עלולה לראות בהם כפחותים, מעצם זה שהם הביאו עכשיו פחד, כי איפה שהושרש להם, להיות תמיד בחוזקה, בעוצמה, באומץ.
מה אותו גבר צריך לשמוע? תני טיפ למאזינה ששאלה את זה.
וואו, אני חושבת שכמו שאמרתי קודם, זה קבלה של זה, שזה בסדר שהוא מפחד. אם את מזהה את הפחד, כי בואי, הרבה נשים מזהות שהגברים שלהם, מה באמת עובר להם מתחת לפני השטח, אני תמיד אוהבת לבוא ולדבר ולהגיד, אני רואה שאתה מרגיש, יכול להיות שאתה מרגיש ככה וככה, ואני רוצה להגיד לך שזה ממש ממש בסדר. ואם תרצה לשתף אותי בזה, אני כאן איתך.
מהמם.
אם הוא מתרחק, להתקרב דווקא. זה הרבה פעמים. לא תמיד עולה בקנה אחד עם האגו שלנו, אבל זה עושה רק טוב.
אז אני רוצה לקחת את מה שאמרת, לתת לזה שם, כי המאזינות שלי מכירות פה את הפרקים הקודמים, הן מאזינות אדוקות, ובעצם מה שאמרת עכשיו זה בדיוק אותו דבר, אותה תבנית עבודה של עבודה עם הילדה הפנימית. זה בעצם להסתכל במילים אחרות ולראות את הילד שהוא. בפנים, עמוק עמוק בפנים, מתחת למעטה הגברי והחסון הזה. והקשוח אולי, והחזק. זה לראות רגע את הילד שהוא, מה הוא צריך, ולתת לזה מקום. את אמרת דווקא להתקרב כשהוא מתרחק, אני יכולה להגיד מה הניסיון שלי, מהזוגיות שלי, שיש עוד דרכים, ולדעתי הדבר הנכון הוא לא בהכרח דווקא להתקרב כשהוא מתרחק, אלא לפתוח שאלה. וזה משהו שאני רוצה שהמאזינות כאן ידעו, ואני מלמדת את זה באמת לעומק, אבל חשוב לי שהם יבינו את הדבר הזה, כי אנחנו מדברות הרי על ההבדלים בחשיבה, שאצלנו היא מורכבת ועמוקה, ואצלהם היא יותר פשוטה, יותר קונקרטית. Mm-hmm. מה שהוא אומר זה מה שהוא התכוון. אצלנו okay. אנחנו יכולות להגיד לא כשאנחנו מתכוונות לכן, mm-hmm. ולכן העניין השאלה, אם את שואלת את הבן זוג או את הבחור שעכשיו התחלת לצאת איתו, מה קורה? אני רואה שעובר עליך משהו. אתה חושש ממשהו, אתה רוצה לשתף אותי. אם הוא אומר שלא, לא בהכרח לשבת עליו, כאילו, לתת את הספייס. כן להאמין למה שהוא אומר, כן לכבד את המרחב שלו, אני חושבת שזה ממש חשוב, ואפשר לקחת את מה שאמרת בעיניי, וכן ליישם את זה במקום שבו אני מתקרבת, זה אומר, אני לא מתרחקת גם אם הוא אמר לי לא.
בדיוק, לזה התכוונתי.
מהמם. אז זה ממש זה, זה כאילו שימו לב, מאזינות יקרות, וכולנו יש ילדים, אני תמיד בקליניקה, במיוחד נשים שהן בזוגיות שמגיעות, אני אומרת, תתייחסי אליו כמו ילד, גם בך יש ילדה, זה מפגש, הרי המקומות הרגשיים זה מפגש בין ילדים.
ממש.
וצריך להתייחס שם בעדינות בכפופות של משי. טוב, נעבור לשאלה הבאה. שאל אותה גבר.
וואו.
כן. אז כגבר אני שואל, מה הפער העיקרי ביכולת הרגשית להביע רגש ולהיות חשוף בין גבר לאישה? אז נכון שדיברנו על זה מקודם, שזה בעצם בתפקיד. האם יש עוד איזשהו עומק או רובד שהוא לא מספיק מדובר בחוץ מהניסיון שלך?
בין גברים לנשים, ההבדלים?
ביכולת להביע רגש ולהיות חשוף. חוץ מהתפקיד של אני אמור להיות חזק, אני אמור לתת לך ביטחון.
אני חושבת שצריך הרבה פעמים להעמיק יותר את הרזולוציה ולהסתכל יותר על קשיים בתקשורת כבני אדם וקושי בתקשורת, נניח שמגיע מתוך ביטול עצמי, למשל, בתוך המשפחה, יכול להתבטא בצורה מסוימת אצל גבר ויכול להתבטא בצורה מסוימת אצל אישה. אבל דווקא פה הייתי רוצה שנשים וגברים יסתכלו אחד על השני כבני אדם שנייה, כמו שאמרת, כילדים, עם משקעים רגשיים, ולא רק ישייכו את הבעיות או הקשיים לעצם היותם רק גברים או רק נשים. אני חושבת שזה יעשה את החסד הכי גדול בתקשורת בין בני אדם.
וואו, אביטל, זה כל כך חכם מה שאמרת, וזה כל כך חשוב, כי את בעצם מנפצת פה תבנית שמגדירה גבר ואישה. את באה ואומרת, כל מקרה הוא לגופו, ובסופו של דבר תוכלי להבין מה הקושי, או תוכל להבין, השואל, מה הקושי, אם תלך רגע אל העבר שלך, תלך אל הילדות שלך, תלך אל חוויית הגדילה שלך, ותבין את עצמך מאיפה זה בא.
לגמרי.
זה, וואו, זה מדהים, זה מהמם מה שאמרת, אני ממש מתחברת. אוקיי, נעבור הלאה?
יאללה.
יאללה. אז אמרתי שאני אמרתי בעצמי ככה בפתיח שאנחנו הפכים, אבל אנחנו גם דומים. בעצם היותנו בני אדם, והנה אנחנו מחזקות את הנקודה הזאת. אז שאלה כאן מישהי שתי שאלות שכאילו חיברתי אותן, ראיתי אותן קשורות. היא שאלה, האם גם גברים אוכלים סרטים? במה נשים וגברים כן דומים במערכות יחסים?
וואו, את לא מאמינה כמה סרטים הם אוכלים. את מדברת איתי עכשיו אחרי שאתמול איכשהו קרה דבר שבדרך כלל החבר'ה שלי מתייעצים איתי גם בוואטסאפ כחלק מתהליך הליווי, ואיכשהו אתמול חמישה חבר'ה, ממש כאילו היקום, ממש היה איזה אנרגיה אתמול שכולם בבת אחת פנו עם איזה עניין, וכל אחד מתכתב עם בחורה אחרת, ושולחים לי צילומי מסך. אם את חושבת שרק נשים עושות את זה ומתייעצות לגבי צילומי מסך, אז לגמרי גם גברים עושים את זה, בכל מקרה איתי. ואת פשוט מכירה, אני מקבלת את הזכות להכיר גם את הצדדים האלה בתוך גברים שאוכלים סרטים ודואגים וחושבים יתר על המידה. אז כן, לגמרי, לגמרי. וכל המטרה שלנו תוך כדי זה לעזור להם להבין, אוקיי, על מה זה יושב, למה אתה כרגע מאכיל את עצמך מחשבות סרק, מאיפה זה מגיע. ממש לא רק לכוון אותם ברמת מה הבחורה שמולך כרגע בהתכתבות מתכוונת ולראות את זה בצורה צלולה, ככל האפשר, כן, כמובן, מעבר למסך. אלא גם ממש להבין את עצמי, למה המחשבה הזאת פוגשת אותי בכל פעם שהיא לא עונה לי אחרי שעה, למה המחשבה הזאת פוגשת אותי כל פעם שהיא לא כותבת לי בוקר טוב אחרי דייט, איפה זה נוגע לי במקומות האלה. ואז שאנחנו באמת עולים על הסיבה השורשית הזאת, אז הם במרכאות מפסיקים לאכול סרטים, כי הם הרבה יותר מודעים לדפוסי החשיבה שלהם, ואז אותם דפוסי חשיבה, אין להם כבר שליטה עליהם, הם כבר לא מנהלים אותם, ואז הם יכולים לשים עליהם סימן שאלה ולהגיד, אוקיי, זה כרגע דפוס חשיבה שפשוט מנהל אותי מתוך צלקות עבר. ואז איכשהו כשאני מכיל את זה, שיש בי את המחשבה הזאת, או את הרגש הזה שעולה לו, טריגר רגשי מסוים, בתגובה לאיזה משהו שהבחורה עשתה שם, אז אני כבר מבין שזה לא אני, זה מחשבה שעולה לי, זה רגע שעולה בי, ואז אכילת הסרטים ממש קטנה משמעותית, ואותם גברים מתנהלים בצורה הרבה יותר צלולה.
אבל תני לנו את הג'וס. את אומרת דברים כל כך חכמים, ואני באה לי עכשיו ג'וסי, צהוב. מה הדברים שאת פוגשת בקליניקה? כאילו, איזה סוגי סרטים? נגיד, אני יודעת להגיד, הסרטים שהן אוכלות אצלי, אני אתן איזה שניים לדוגמה, ונעבור אלייך, כי זה מה שבאנו לשמוע. נגיד, סרט אחד זה שאם הוא לא נשק אותי, אז הוא לא נמשך אליי.
וואו.
אוקיי? או למשל, עוד סרט, זה יכול להיות שאם הוא לא מסמס לי בוקר וערב, נגיד, התחיל הקשר, ויצאנו כבר איזה 3-4 פעמים, ועד עכשיו הוא היה כותב לי בוקר וערב, ועכשיו הוא ירד רק לערב, ויש גם קצת התקררות, זה בהכרח קשור בי, זהו, הוא כאילו ירד לו ממני, מה שנקרא.
כן.
אוקיי? אז אלה הסרטים סתם לדוגמה, שניים שהבאתי ממני. עכשיו תני לנו את הג'וס, תני לנו את זה.
וואו, אז אמרת את העניין של הנשיקה. אז קודם כל, אני יכולה להבין למה אותן נשים מרגישות בסיטואציה הזאת, שכשגבר לא מנשק אותם בתוך דייט, מרגישות פתאום לא רצויות, לא אהובות, מה הוא לא נמשך אליי. ובצד השני של המתרס, יש לך גבר שאוכל סרט, האם לנשק את הבחורה הזאת בסוף הדייט. למה? כי הוא מפחד שהיא תרגיש שהוא מזדרז מדי. כי הוא מפחד לקבל דחייה, הוא מפחד לקבל לא. והרבה פעמים זה ממש מנטרה שחוזרת על עצמה לפני דייט ראשון, רגע, אבל לנשק אותה, לא לנשק אותה. בדיוק היה לי בחור מקסים בקליניקה שהוא יצא עם מישהי מדהימה, והם כבר בדייט חמישי, ואנחנו מדברים על זה, והוא אומר שהוא עדיין לא נשק אותה. ואני אומרת לו, תקשיב, אתה כנראה סתם אוכל סרט, היא בשלב הזה כבר מרגישה שאתה לא נמשך אליה. וזה ממש סרט שחוזר, לנשק, לא לנשק, לגעת, לא לגעת. עכשיו, זה לא מתוך מקום של חייבים לנשק, חייבים לגעת, לא, ממש לא, אלא מתוך מקום של צריך להבין שאנחנו לפעמים מגזימים מדי. אם את רוצה רגע את הצהוב, אז גם הרבה פעמים זה מגיע מתוך מקום הישגי כזה, או חוסר יכולת להתמודד עם חוסר ודאות, למשל. יש לי מונחה שאחד הדברים שהכי קשים לו זה להתמודד עם חוסר ודאות. ואנחנו לפעמים אוהבות לקחת הזמן בין הודעה להודעה.
וברגעים האלה, כדי שלא יראה חס ושלום שאנחנו בעניין.
וברגעים האלה, הוא מתחרפן. הוא מתחרפן. וחשוב שנהיה מודעות גם לדבר הזה, שגם גברים הרבה פעמים, לפעמים משחקים את המשחק הזה של אני אענה לה אחרי שעתיים, אני אעלם לה בין לבין, אבל צריך להבין שזה לאו דווקא מעיד על הרגשות האמיתיים של האדם הזה. יכול מאוד להיות שכמו שאת כרגע דואגת שהוא לא שלח לך הודעת בוקר טוב, הוא כנראה גם אוכל את הלב בין הודעות. אז צריך רגע להבין כמה רחוק אני יכול ללכת, או כמה רחוק אני רוצה ללכת בכלל במשחק הזה של הסינונים, של ה...
יפה, אז את יודעת מה? עולה לי שאלה, תקשיבי, אני אספר לך. אני בעבר, לפני כמה שנים, עשיתי איזושהי סדרת ראיונות, קראתי לגברים ממאדים, והחלטתי שכל פעם אני מראיינת רווק על נושאים חמים ובוערים בקרב נשים שהיו רוצות לקבל עליהם תשובות. ובאחד הפרקים דיברנו על העניין הזה של האם להראות כאילו שאני בעניין ולא לשחק משחקים. ואז הוא תיאר שם איזשהו מצב, ואני מכירה את המצב הזה גם מעצמי, מהניסיון שלי וגם מתלמידות שלי, ש... הרבה פעמים גברים שאת כאילו אומרת להם, את מראה להם שאת בעניין, נגיד, נותנת להם את הטלפון בטינדר, באחת האפליקציות, או שאת מראה שאת בעניין, את לא משחקים משחקים, את עונה ישר, ואת אומרת, כן, בוא ניפגש, משהו שם כאילו דואך, או שאלה שלקחו את המספר ולא יצרו קשר, נעלמו, כאילו, מה הייתה המטרה? רק לקחת מספר, או כאלה שרצו אותך, ואז הרגישו שהם השיגו אותך, ואז ירד להם. מה הסיפור? מאיפה זה מגיע?
אני חושבת שכל אישה צריכה לעשות את החושבים עם עצמה, האם היא רוצה ליד הגבר שכאשר היא מראה לו אהבה הוא נעלם?
זאת אומרת, את בעצם אומרת, אל תנסי להבין, אתה פשוט תקטלגי את סוג ההתנהגות הזאת כמשהו אם את רוצה לידך או לא.
בדיוק. עכשיו, אני לא אומרת להרעיף אהבה, love bombing, בתחילת הקשר. תשאר, מה שנקרא, אני אוהבת להמשיל את זה לסוג של ספר. אני אומרת למונחים שלי, תמיד תמיד, תסתכלו על עצמכם כמעין ספר מאוד מאוד מעניין, שכדי להישאר במתח, להשאיר את הבחורה במתח, אתם רוצים לאט לאט להראות לה אותו כדף דף. אתם לא יכולים לעשות לה כזה בריף על הספר, הנה, קחי, תראי את הקריכה, לעשות לה תקציר מיידי, והכל על השולחן. היא כנראה תלך הביתה. אותו דבר לגבי נשים.
נכון.
שכן צריכות להראות את עצמם כמעין ספר דף אחרי דף, אבל באותה נשימה גם לא לפחד להראות מעצמן, רק כי לא יקבלו, או כי היא תראה קלה מדי.
חד משמעית, אני גם, את יודעת, אהבתי את השאלה, אני שואלת אותה בצורה אחרת, אני פשוט שואלת אותה, את רוצה להדיח ילד או גבר? כי מה שאת מתארת לי פה זה ילד. אם את רוצה גבר, אז הוא לא בשבילך.
בול.
אבל בכל זאת, יש לך מונחים שהם עושים את זה? הם סובלים מהדבר הזה שכשמראים להם שרוצים אותם, יורד להם, ולהפך, הלופ הזה?
כן, אני אגלה לך סוד. כן. אותם גברים זה הגברים הכי רגישים, והכי לרוב סובלים מערך עצמי נמוך.
והם הכי מפחדים להיפגע.
ממש ככה. ואנשים חושבים שזה הגברים הכי מניאקים, אבל אני זוכה בתור אישה להיות דווקא האישה שחווה את הזווית האחרת שלהם, כשהם יושבים מולי בקליניקה, והם מודים בפניי, ואומרים לי, תקשיבי, אני לא מסוגל להכיל את זה, שהיא נותנת לי כל כך הרבה אהבה. ואנחנו מגיעים
להתמודד עם זה.
מגיעים לשורש ומבינים שהם לא באמת מאמינים שהם ראויים לזה. אז נשים, זה לא אישי.
זה לא אישי, זה כל כך לא אישי, כמו שאצלך, השדים והקשיים הם שלך מול עצמך ואת יודעת את זה. הלופ הזה שכשאני רוצה הוא לא רוצה, וכשהם רוצים אני לא רוצה, הוא גם אצל גברים, זה מה שאנחנו מבינות כאן. וגם שם זה יושב על עניינים רגשיים, את יודעת, אני מרגישה, אני בעבר עבדתי גם עם גברים, אני התחלתי עם גברים ונשים, ואז החלטתי שאני ממשיכה רק עם המין היפה. והניסיון שלי בעבודה עם גברים נתן לי באמת הצצה, מעבר לזה שאני מסתובבת בסביבות גבריות כל החיים שלי, וחקרתי ולמדתי, והעבודה איתם באמת נתנה לי ניסיון מעשי בשטח, כאילו לשמוע, להבין, וזה תמיד מאלף אותי, שאני שומעת שזה יושב בדיוק על אותם הדברים.
כן.
מקומות רגשיים. זה מה שזה, זה מה שאת מספרת פה. כאילו בסוף ההתנהגות היא התנהגות. נכון שזה מה שאת פוגשת, שהוא כאילו כמו לא סגור על עצמו, שכשאת רוצה הוא מתרחק, וכשאת נעלמת הוא רוצה. אבל בסוף ההתנהגות יושבת על רגש, על תבנית חשיבה מסוימת. וזה כל כך חשוב שהבאת את זה לכאן היום. אני ממש מקווה שמי שמאזינה לפרק הזה, תתפקח ותגיע להיכרות הבאה שלה, להתכתבות הבאה שלה, לדייט הבא שלה, לקשר הבא שלה, בתפיסה חדשה על גברים, שהם לא גברים, הם בני אדם.
בול.
בדיוק כמוני, מה שנקרא. טוב, אז בואי נמשיך, בואי נמשיך. אז רגע, אז במה גברים ונשים כן דומים במערכות יחסים? יש לך לתת לנו את השלושה, ארבעה, חמישה מאפיינים שאת הכי פוגשת שדומה?
שדומה. אני חושבת שכולנו רוצים אהבה. אני לא יודעת אם אני מחדשת פה למישהו.
תגידי, זה חשוב.
אבל גם גברים צריכים אהבה. גם גברים לא רוצים שישפטו אותם על הרגשות שלהם. זה אפילו נראה לי קצת יותר מנשים, כי הם גם ככה כאלה שזה לא לגיטימי עבורם להרגיש או לבטא רגש, אז כשאישה שופטת גבר על הרגשות שלו, זה פוגעני פי 2000. כי עד שהוא חשף בפנייך את הרגש הזה, לקח לו מיליון התחבטויות עם עצמו. זה 2, חוסר שיפוטיות כלפי רגשות. אני חושבת שפרגון, זה משהו ששני הצדדים צריכים, גם גברים וגם נשים. אנחנו מדברים פה על בני אדם בסוף.
ועל ילדים קטנים פנימיים, אני מזכירה.
וואי, לחלוטין. אני חושבת שכל אחד, גם גברים וגם נשים, צריכים חופש בתוך מערכת יחסים, להיות משהם ולנהל חיים אינדיבידואליים. גם גברים וגם נשים לדעתי מפחדים לאבד את הצד השני, וזה לא משהו שהוא בושה, וזה בסדר, והרבה פעמים אנחנו גם יכולים ליפול לריצוי בגלל הפחד הזה, וצריך להיות עירניים לזה ולא להתכחש לזה. ועוד דבר, לכולנו יש צרכים מיניים, אבל גם לגברים וגם לנשים לפעמים יש חסמים שמונעים מאיתנו לבטא אותם, ובאמת באמת לנהל חיי מיניות מאושרים ובריאים, ולכן שני המינים, גם גברים וגם נשים, צריכים תשומת לב מאוד מאוד רגישה למקומות בנו, שאולי מתביישים לגבי מיניות, לכולנו יש, אולי מרגישים אשמה לגבי מיניות, אולי דיכוי מיני, אין אדם, מה שנקרא, אף אחד לא יוצא בעולם הזה, חיית מין משוחררת ופראית, כמו שנועדנו להיות כאילו בטבע.
ברור, לבשנו, למדנו ללבוש כל כך הרבה קליפות, שאיך אפשר. תגידי, שאלה נוספת שאלתה לי, אני סקרנית, את שומעת איזה שהם ככה דברים שחוזרים על עצמם בהקשר של חוסר הבנה של גברים את נשים? כי תקשיב, אנחנו ייצור מורכב, אנחנו לפעמים לא מבינות את עצמנו. ואנחנו נורא רוצות שהגבר שלנו, שגברים יבינו אותנו, במיוחד אם אפשר רק במבט כזה בעיניים, שיבין בדיוק מה את רוצה ומה את חושבת. ואני הרבה נתקלתי בעבודה שלי עם גברים, וגם מעצם היותי נשואה לגבר ובסביבת גברים, שהם לא מבינים. כאילו, יש הרבה חוסר הבנה.
כן.
מה הם הכי לא מבינים? איפה הם הכי מסתבכים איתנו? שכדאי שנפשט ונבער להם.
אז אני מאמינה שבכל נושא ונושא זה לגופו, אבל אני כן רוצה לתת טיפ למאזינות שלא יתביישו להגיד את מה שהן באמת באמת רוצות, כן? זה אולי נשמע קצת קשה, ואני גם, אני אומרת את זה כמובן מניסיון, אני גם בזוגיות מדהימה, וכדי שהמערכת יחסים שלנו תעבוד, לפעמים הייתי צריכה להוריד מהאגו קצת, ולהגיד לו, מאמי, האמת שאני, זה מה שאני רוצה, זה. את הדבר הספציפי הזה, וזה מה שהתכוונתי, אוקיי? אז שתדע לאבא, כנראה לעזור להם, לתרגם להם, שאם אני עושה את זה ואת זה, שתדע שהרבה פעמים זה מעיד על זה ועל זה. סוג של לעזור להם.
ללמד אותם.
ללמד אותם. ולא לקחת את זה אישית אם הם לא מבינים. פשוט להבין שזה כמו ילד. אתה רוצה ללמד אותו, לחזק אותו על ה... נקרא לזה, על הדברים החיוביים שעושה, ולתקן אותו על הדברים ש... לא עולים בקנה אחד עם הציפיות, חלילה לא להניש, חלילה לא להתעלם. דווקא לחזק זה סוד לפשוט זוגיות מאושרת עבור נשים. תמיד תחזקי את הגבר שלך על התנהגויות טובות. נשים חושבות שזה יעבוד רק דרך חיזוק שלילי ועונשים וריחוק וכשהוא עושה משהו לא בסדר. אני אומרת הפוך, הפוך, מה שתשימי בו תשומת לב יגדל. אז רק תגרמי לו להרגיש מלך על הדברים הטובים שהוא עושה, כי אחד הדברים, אגב, מה, אפרופו מה גברים רוצים, הם רוצים להרגיש רצויים, מוערכים. הוא רוצה להרגיש מלך בתוך הזוגיות.
זה כבוד.
וכשאת מרימה לו על משהו טוב שהוא עושה, הוא ימשיך לעשות אותו. שוב ושוב ושוב.
חד משמעית, ואני תמיד גם מלמד את הבנות שלי, גם אם זה אומר שאת עושה 100 חזרות על הדבר, את חוזרת על זה 100 פעמים.
נכון.
להמשיך. זה ממש כמו ילד, את יודעת, מאיתנו אנשים מצופה להיות קצת הבת זוג, קצת האימא, קצת המאהבת, קצת החברה, קצת הכל, כאילו אנחנו עיקר הבית. יש לנו תפקיד אדיר, גם לגברים יש תפקיד אדיר, אבל אין מה לעשות, אנחנו מייצרות חיים, זה רק מלמד מה היכולות שלנו. זה מטורף. אוקיי, אז... אז את אומרת, הם לא מבינים אותנו במקומות שבהם אנחנו לא ברורות, וזה מחבר אותי להגיד רגע שנייה, להזכיר למאזינות היקרות שלי. אני תמיד אומרת, אישה בטוחה בעצמה, אישה סקסית זאת אישה שיודעת מה היא רוצה, ויודעת לבטא את זה החוצה. היא אומרת מה היא רוצה, היא לא כופה עליו מה היא רוצה, היא אומרת, הייתי רוצה ש, אני רוצה שזה יקרה. היא לא אומרת לו מתי, היא לא אומרת לו איך, היא לא אומרת לו איפה, היא נותנת לו את המרחב ואת האפשור לקיים את זה או שלא לקיים את זה. ברוב המקרים, אגב, הוא יקיים את זה.
נכון.
כי הרצון של גבר זה לתת, זה להעניק, זה להשפיע. ככה הוא מרגיש גבר. מה לעשות? אז מהמם, אז את יודעת מה? אנחנו נסגור את הפרק בשתי שאלות אחרונות. אוקיי, תראי, יש עניין שאני גם תמיד מדברת עליו, שגבר שרוצה זה גבר שעושה. אז שאלה כאן מישהי, האם נכון המשפט כשגבר רוצה הוא עושה, יוזם מראה? אם הוא לא עושה, אז הוא לא מעוניין? As simple as that?
שאלה מעולה. זה לא ממש מדויק. אני רוצה ממש לצלול פנימה לתוך הנבחי השאלה הזאת, וזה יעזור להרבה מאזינות. זה משפט שהוא על פניו נכון. גבר שרוצה הוא עושה, גבר שלא רוצה כנראה לא יעשה. אבל הרבה פעמים כשגבר לא עושה, זה לא כי הוא לא רוצה, הוא יכול לרצות, אבל עולה בו קונפליקט או דיסוננס פנימי שמונע ממנו להוציא לפועל את אותם פעולות שמצופה מגבר שרוצה לעשות, כמו למשל להזמין אותך לדייט נוסף, כמו למשל לנשק אותך בסוף הדייט.
כמו למשל לגשת לקחת מספר.
נכון, בדיוק, וזה לא שהוא לא רוצה. עולה בו איזשהו דיסוננס או פחד או רגש שלילי. והתפקיד שלנו זה הרבה פעמים לזהות אולי את היסוס או דיסוננס ולנסות לעזור אם אנחנו קולטות, לרמוז, למשהו בקטנה. לא חייב כמובן. אבל שוב, חשוב שאנשים יבינו שגבר שלא עושה הוא לא בהכרח לא רוצה. וזה מורכב יותר ממה שזה נראה.
אז אני חושבת שאולי השאלה המדויקת זה... תראי, אני אגיד לך מה אני חושבת. מהניסיון שלי, רגע, עזבי בכובע המקצועי. בכובע הפרסונלי, כמישהי שגם הייתה רווקה, ולא עד לפני הרבה זמן, לפני כמה שנים, אני מתקופת הטינדר והקיופיד, אוקיי? אני למדתי על בשרי שגבר שרוצה, יעשה. ויש הבדל בין גבר שרוצה, ומשהו עוצר אותו מלעשות, לבין גבר שלא רוצה, אז הוא לא עושה. יש שם הבדל מהותי, ואולי על זה שווה רגע להתעכב ולשים את הזכוכית מגדלת, כי זה הבדלים מהותיים, הם יכולים אולי להיראות אותו דבר או להישמע אותו דבר, אבל בכל זאת, יש שם איזשהו ניואנס קטן שאפשר לזהות אותו, לדעתי.
כן.
תגידי, מה זה לדעתך? את יודעת, למפות אותו או למדל אותו? מה זה הניואנס הזה בין גבר שלא רוצה ולא עושה לבין גבר שרוצה ולא עושה? קלתי אותך.
זהו, זה מעניין. אני חושבת שגבר שרוצה ויש לו איזשהו חסם פנימי לעשות את זה, אישה רוב הזמן, כן צריכה, להתייחס לזה כגבר שלא רוצה. אוקיי? אני אסביר.
למה?
קודם כל, לפשט לך את החיים. לא לנסות לשנות אף אחד. לא לטפל באף אחד. עצם זה שירדנו לרזולוציות והבנו שגבר שלא עושה, אולי הוא כן רוצה ויש לו חסמים, לא התפקיד שלך לשנות את זה.
פרה עלייך, אך, בלי להביא אותך פה לכל פרק. אוקיי, אז את אומרת, זה לא רלוונטי. אם הוא רוצה, אבל לא עושה, בגלל X, Y, Z, it's not your problem.
רוב הזמן בתחילת הקשרים. אם אתם כבר בתוך זוגיות, זה קצת יותר מורכב.
לא, ברור. אני מדברת דווקא על השלבים המקדימים. בול. כי שם, את יודעת, שם יש באמת את כל התאיות, כאילו, אבל הרגשתי, אבל אני זיהיתי, אבל אני קראתי בין השורות, בדרך כלל זה נשים חכמות עם אוריינטציה טיפולית, חדות, שיודעות לזהות, כאילו, אנחנו גם ככה יודעות לזהות בטונציה. מה בן אדם עובר. זה כמו שחברה שלך תתקשר, את בטונים כבר תדעי אם עובר עליה משהו.
לגמרי.
גבר לא.
זה לא התפקיד שלך לטפל בו.
בדיוק, זה לא התפקיד שלך לטפל בו, למרות שאת קולטת שיש בו משהו שרוצה.
נכון.
תתייחסי לתכלס.
בול.
אז יפה. אז זה מוביל אותי לשאלה נוספת שאותה אחת שאלה. אני, כאילו, היו שם כמה ששאלו שאלות מאוד חכמות, לקחתי אותן. כולן שאלו שאלות חכמות, אבל לקחתי את הכי ג'וס. אז, היא שאלה, האם להאמין כשגבר מעיד שהוא לא רוצה קשר או מחויבות? זה כאילו המשך לדעתי של התשובה שלנו מקודם.
האם להאמין כשגבר מעיד?
שהוא לא רוצה קשר ומחויבות.
כן.
להאמין לו?
תמיד.
למה?
כי מה אכפת לך? מה יש מתחת? הוא אמר לך בפנים שאין לו כרגע ראש למחויבות. תנסי לשנות את זה. זה רק יבזבז לך את הזמן. ו... יום אחד כשהוא יתעשת על עצמו, הוא פשוט יבין מה הוא פספס. נשים שבאמת מעריכות את עצמם לא באמת יישארו בסביבה של גבר שמשאיר להם את הספק הזה, רוצה אותך, לא רוצה אותך.
את הלאה, יודעת...
יש שפע.
ממש. את יודעת, אני עשיתי פרק על עמד בוחרת גברים לא מדויקים ונשארת דווקא על אלה שהם פרויקט, שאת צריכה כאילו להתאמץ, לשנות, לשכנע, להנדס אותו. זה קשור לביטחון עצמי גבוה. שהיא כאילו בטוחה ביכולות שלה, שהיא יכולה, שהיא תשפיע, שהיא מכירה את עצמה, שהיא משפיעה כזאת ומשמעותית, אבל בפנים יש גרעין, מתחת למעטפת של הביטחון עצמי גבוה, יש גרעין של הערכה עצמית נמוכה, שמוכנה להסתפק בפירורים. למה את צריכה לעבוד קשה בשביל לשכנע מישהו למשהו, אם הוא לא רואה את מה שאת רואה, אם הוא לא יודע, או שהוא פשוט לא בשל, שזה גם בסדר ומותר לו, שפשוט את לא טעם שלו, לא בא לו. למה את צריכה להתעקש? זה התעקשות שאת יודעת מה? אני לא מכירה אף אדם שהיה הולך לרעיון עבודה, הולך למקום עבודה, רוצה להתקבל למקום העבודה, ואומרים לו, סליחה, אין כרגע תקנים. אני לא מכירה אף אדם שהיה אומר, טוב, אני אשב בבית, ואני אתחיל לשלוח להם כל מיני מכתבים, או אני אכנס ואני ימרמר את העובדים, כדי שאחד מהם יתפטר, ואז יתפנה תקן, כאילו כל מיני הינדוסים, שהיו גורמים לזה שהם היו, היה תקן פנוי לקבל אותם. אני לא מכירה דבר כזה. והעניין של, האם להאמין, כשהוא אומר לי, את יודעת מאיפה השאלה הזאת מגיעה? מהחשיבה הנשית שלנו. למה? כי אנחנו יכולות להגיד משהו ולהתכוון לבדיוק הפוך. אני, כשאני רבה עם אלעד בעלי, ואני עכשיו כאילו רוצה להראות לו שדי, כאילו תתחנף אליי, אז מה אני עושה? לא הרבה, אבל לפעמים אני הולכת לחדר, ואני כאילו כמה ב... את יודעת, ב... ב... בדרמה כזה כאילו של טוב, נעלבתי ואני הולכת לחדר. למה? כן. כי אני רוצה שהוא יבוא. כן. כי אני רוצה תילחם עליי, אני רוצה שתראה לי. מה הוא עושה? הוא נשאר בסלון. כי מה, איך הוא תרגם את זה? מהמוח הגברי שלו. כי אם הוא הולך לחדר...
אתה זמן לעצמך.
בדיוק, את רוצה זמן לעצמך לחשוב. כי אם הוא עושה את זה, וכשהוא עושה את זה, זה בעצם הוא אומר לי במעשים שלו, עצרי, אני לא שותף יותר לשיחה הזאת או לריב הזה, או אני לא יכול להכיל כרגע, אני צריך זמן לעצמי. וכשהוא עשה את הצעד הזה, הוא באמת התכוון לזה. או שהוא אומר לי, אני לא רוצה להמשיך את השיחה. הוא באמת מתכוון לזה.
יכול להיות שהוא באמת מתכוון לזה. אני יכולה לחשוב על גברים שכן...
היו רוצים שילחמו עליהם?
כן.
שוב, את יודעת, אי אפשר באמת להכיל את כל האפשרויות ואת כל המצבים.
נכון.
כי מי כמונו יודעות שאנשים הם מורכבים מכל כך הרבה חלקים, מכל כך הרבה רבדים, ואנחנו יודעות שאי אפשר להכיל את הכל. אבל אם אני צריכה רגע לדבר על הכלל... אני מכירה את בעלי, אני הבאתי אותו כדוגמה. אגב, ברוב המקרים זה באמת יהיה זה. מה שהוא אמר זה מה שהוא התכוון. יהיו מקרים שבאמת הוא התכוון שתראי לו, תביעי, תלחמי, תני לו להרגיש שאת שם, שאת רוצה אותו. אבל ברוב המקרים, אצל נגיד הגבר הסביר כאילו, בדרך כלל זה יהיה מה שהוא אומר, מה שהוא התכוון.
נכון, ובמקרה כזה הייתי אומרת שאפשר לתת לו את הדלת פתוחה כזה, של אם תרצה לדבר או לשתף אני פה.
בדיוק.
לא אתה...
מהמם. תמיד אנחנו נאפשר ואנחנו נשאיר את הדלת. יואו, אביטל, את קולטת? אף לנו הזמן. זהו, ממש. אף הזמן. אנחנו צריכות לסיים. יש עוד משהו שאת רוצה להגיד למאזינות?
הייתי רוצה שנסתכל על השדה הזה של הדייטינג ומערכות יחסים כאיזשהו שדה של צרכים של בני אדם שראוי שיגלו כלפיהם חמלה והבנה, ונשתדל לייצר כמה שיותר שלום וגישור ולראות אחד את השני באמת כילדים, כמו שאמרת ואמרת מהמם.
אמן על זה, הלוואי. זה יעזור לכל כך הרבה אנשים. איפה אפשר למצוא אותך, למי שמאזין, המאזין, הגבר שרוצה להגיע אלייך?
אז יש אותי בטיקטוק, ואולי נצרף גם קישורים.
בטח.
טיקטוק, יש לי אתר, יש לי פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, לא חסר.
תעקבו, תעקבו, הבחורה מוכשרת מעל התכנים מהממים. אני רוצה להודות לך, תודה רבה שפינית מזמנך והגעת לכאן וחלקת איתנו ממנת חלקך ומהחוכמה, ובאמת תיארת כאן על נושא שהוא ממש 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 חשוב, והלוואי, כולי תקווה, אני שמה כאן כוונת לב, שמי שהזינה לפרק הזה ככה למדה משהו חדש, למדה להסתכל או לחשוב על גברים בצורה אחרת חדשה. אני חושבת שמילת המפתח מהפרק הזה זה באמת אנושיות, שוויוניות, חמלה, לראות אותו בדיוק כמוך, עם כל הצרכים שלך. אז אני רוצה להגיד לכן, המאזינות, תודה שהזנתן עד כאן. אם התחברתן ואהבתן את הפרק, אז שתפו אותו עם נשים, והפעם אני גם אומרת עם גברים שאתן אוהבות, שחשובים לכם, שהייתם רוצות לחלוק את התוכן החשוב של הפרק הזה. אני כן אבקש לדרג את הפודקאסט שיגיע לכמה שיותר אוזניים, לכמה שיותר לבבות, נשמות ותודעות שיוכלו להירתם מהתוכן. אם יש לכם שאלות לגבי הנושא של הפרק, או לכם המאזינים שמאזינים, אפשר לכתוב לי במייל בצירוף של התיאור של הפרק, וכמובן שהכישורים לכל הדרכים להגיע לאביטל יופיעו גם כן. למי שרוצה לקבל עוד תוכן מעמיק, אפשר למצוא אותי בכל הרשתות, בכל הפלטפורמות, טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב, פייסבוק, דרך המייל להצטרף לקהילת אהבה, לכל חמישי סרטון חדש ובלעדי. אז תודה שהזנתן. אני שמחה להיות כאן בעוד פרק. אנחנו ניפגש בפרק הבא, שתהיה לכם שבת שלום ומבורכת. נשיקות. נשיקות.